יום חמישי, פרשת אחרימויס, 21 ימים לעומר. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום. יש כאן דברים נפלאים, לקט עובדות על הקפדותיו וחומרותיו של מורן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל, במצוות ונשמרתם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בתקופה הזאת שכל יציאה מהבית נדרשת זהירות במצווה שהזמן גרמה פיתוח נפש, וזה כרוך בקושי. יש פה עובדות נפלאות ממנו. יותר הרב של בית חולים עיני הישועה, הרב הופנר, הייתה לו איזו שאלה בגלל טיפול רפואי לחולה שיש בסכנה. הכננתי, הוא אומר, להציג לפני רבינו, ובדיוק פגשתי אותו ברחוב, רבי ניסים קרליץ. הגשתי ושאלתי אותו את השאלה, אז התגובה שלה הייתה, על שאלות מסוג כזה אפשר לעמוד ברחוב, צריך שוב לדעת מיוחד, תבוא אליה הביתה. הוא אומר, הרב אופנר, הרב של הבית חולים, שהוא רוצה לציין שהשאלה הייתה די פשוטה. בוודאי שידע לשאול אליה גם ברחוב, אבל הבנתי אז שהוא רצה להדגיש לי שהשאלות בעיני פיקוח נפש הן מהחמורות. בכלל, הדעה שלו הייתה שבית חולים לא צריכים לעשות עירוב, היו כאלה שהפצירו לעשות, אבל הוא סירב בכל תוקף, הוא הסביר. מה אכפת לו לרצות הרוצים להחמר? הרגשתי שהוא חושש שאם יחמרו לדבר מיותר, לגרוש במקומות אחרים שלא יעשו את זה, יהיו כאלה שימנו מלטלטל גם במקום הצורך ובמקום בכוח נפש. שאלתי אותו פעם איזו שאלה בקשר לאטמונה, לבקבוקי תינוקות. קרא לי בזעזוע, והוא אמר בכניעה, שאלות כאלה שואלים לבית חולים? הייתה קבוצה של אברכים שהפריע להם שבשעות של החלפת משמרות יש תנועה ערה בכניסה לבני ברק עקב בעם של הצוות הרפואי, מי ברכב הפרטי, מי בהסעה, אז הם באו אליו. עם הזדעזע מאוד מת מהמחשבה, הוא אמר להם, אני לא מבין אתכם בכלל, כמעט הוא סילק אותם מהבית. היה במעשה שהבן שלו היה מאושפז בית חולים לשבת כבן אנסטזיה, וכשנגמרו הנוזלים, אז באינפוזיה, אז המכשיר התחיל לצפצף, וזה הודיע את זה. שם במקרה שלהם זה היה מוטל על ההורים. הם היו אמורים להתקן. לא שם גוי להגיד לו שיפסיק את הצפצוף. אז הוא אמר שהוא בעצמו, האבא יכול לחבות את הצפצוף, כיוון שבית חולים, יש חולים שיש בהם סכנה. כשאומרים צפצופים, שאחות צריכות, לא צריכות לגשת את זה, יכול לעטוד אותם ולהביא אותם לזלזול גם כשהם שומעות מצטורים שביקוח נפש, שגרום שלא יכול שם לזלזול. הוא אומר עוד טענה שהרי ידיהם של הצוות הרפואי המוסד בעבודה, הצפצופים המיותרים, מפריעים להם, צריך להשתדל במידת האפשר, למעט, להעמיס ולהסיק אותם לדברים שלא מוכרחים לעשות. קל וחומר אומר, צריך להסיר בשבת המפריעים לעבודה, שיהיו פנויים לעשות בישוב הדת, שביקוח נפש. כבר ידוע על מקרים שמחמת עומס והפרעות, לא עליהם פנאי להתעסק הראוי בהצעה לפיתוח נפש. לפני 20 שנה הוא היה מאושפז בטיפול נמרץ אחרי שהוא לקן אותך בלב. היה צריך להיות במעקב כל שעתיים של בדיקות דם ומזדדים רפואיים. בערב שבת, סמוך לכניסת שבת, הנכד שלו ראה שבזמן של הבדיקות יוצא רבע שעה אחרי השקיעה. אז הוא שאל אותו, האם לבקש מהצוות הרפואי שעשו את הבדיקות לפני השקיעה למנוע חילול שבת. אבל הוא לא, אבל הרב ניסים לא הסכים. הוא אמר, באותו מדרך צריך להיזהר בלכות שבת, צריך להיזהר בלכות פיקוח נפש. הוא אומר, הוא הסביר לו, הרי הסדר שלהם חשוב מאוד, כיוון שהם מטפלים בחולים שיש להם סכנה. אם תשנה את הסדר, אתה יכול לבלבל אותם. אל תגיד להם שום דבר. כשהוא יצא מהבית חולים, אז אמר הנכד שלו, שתדלתם מאוד שילמדו לא להקל לפיקוח נפש. פעם אחד מתושבי רמת הארון גילה בליל שבת, כשהוא הניח בערב שבת את הפלטה על גבי הקיריים של הגז, ומתחת הפלטה נשארה להבה דולקת. צריך לחפש גוי שיחבא. שספר את זה אחרי זה רבית, הוא אמר לו, הייתה צריך לחמוד בהצלחה, לא לבזבז זמן, לקרוא לגוי, יש פה רכישה של סכנה. פעם אחת המערכת חירום של המים בית חולים התקלקלה, מיד הזה כמו איזה שני יהודי לתקן את הקלה, לא מצאו גוי. ובא העוזר של הרב בית חולים, זה הרב בצלאל ברוקינר, לשאול אם צריך להודיע בכל המחלקות שהשימוש באותה שבת במים חמים מותר רק לחולים שיש להם סכנה. אני מה עשיתי סבא שנעשה לחולה שיש בסכנה, אז זה אסור בהנאה לאותו חולה. אז אמר לו רב ניסים לא להודיע כלום לאף אחד, כי ייתכן, הוא אומר, שיהיו חולים שבאמת יש בהם סכנה, והם יכנסו לספקות, אולי הם לא כלולים בהגדרה של חולה שיש בהם סכנה, ואז יימנעו ולהשתמש. לכן לא להגיד לאף אחד. עד כאן הדברים האלה שנלקחו מגיליון השיח בחוקיך בפרשה הנוכחית מהשבת הנוכחית. ואנחנו ממשיכים עם סיפור יומי. נכדו של הרב החוסיד הישיש, רב משה גרינוולד, שנפטר ממש לאחרונה מהנגיף של הקורונה השם הרחם. זה מונולוג מאוד מרגש. התפרסם גם בגיליון השגחה פרטית. החובות בברוקלין הוא כותב ריקים ואבלים, הגמישים שחורים, העצים כפופים. בתוך הבתים יושבים אנשים על כיסאות נמוכים, אבל אף אחד לא מגיע לנחם אותם. איך אמר מישהו בעצב, או חצי בעצב, חצי בצחוק, צריך לדעת מתי למות. סבא שלי לא עצר כל כך. אפשר לומר בהחלט שהוא הלך בדרך כל הארץ. אבל אם זה לא קורה עכשיו, היו עושים לו לוויה גדולה כראוי. כך הוא אומר, או ככה אמר לו מישהו, אבל הוא אומר על הסבא שלי, יש לי הרגשה שבלווה שלו קרה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא מספר על הסבא שלו, הרב משה גרינוולד, זכר יצא לי כברכה, שהחיים שלו היו מלאים וארוכים, היה חסיד אמיתי, ירא שמיים בעל חסד, יהודי יקר שבעיקרים, שהוא ספג בתוכי נפשו את הלקחם של הרבנים, אש החסידות ההונגרית. הוא בעצמו שרד את אושוויץ, צעדות המוות, הנאציות, בלם מחדש את המשפחה ואת החיים באמריקה. עם היחידים שקשרו אותנו לדורות הקודמים, אל האמונה הפשוטה והתמימה ואל הקפדה על קוצו של יהוד בהלכה. כשהוא נפטר זה הייתה עבודה לכל הקהילה, היה מתאים שרבים ילוו אותו, יכבדו אותו בדרכו האחרונה, אבל בגלל המגפה של הקורונה נשארו כולם בבית. הודיעו לנו שבעשר הבוקר יערכו את הלוויה, קבוצה קטנה שהוא פשוטה להשתתף במעמד ולכבד אותו. אמרנו כמה פרקי תהילים, כלמו לרחמים. לא הרשו לנו להעריך, השיעה משותפת מסכנת אותנו. ולכן מוכרחים לעשות הכל במהירות ובזריזות ככל האפשר, אפילו לבכות בקושי יכולים. אבל אם ניגשו לארון לבקש סליחה מהאבא כנהוג, והלוואי יצא הדרך, כשהלוויה עמדה להסתיים, לקח כמובן את הארון שנשאו את הנפטר, נתן בו מבט חד, הוא אמר, זה לא הוא. אחרי זה אמר, כך אמר לעצמו, ואז הוא אמר לנו, אני מצטער, זה לא היה אבא שלכם. מה? היינו עמומים, גם הוא היה נבוך. הוא אמר, עושינו את הארון הלא נכון, לביתם נפטר אחר, אני הולך להחזיר את הארון, וכבר מביא לכם את הארון של אבא. היינו אמורים איך ייתכן שקרה דבר כזה באמת, יש כל כך הרבה נפטרים עד שמתערבבים ביניהם. תמשיך למצוא את הארון הנכון לפני הקבורה, חוץ מהחמצה של לוויה גדולה מכובדת, כפי שהיה ראוי לעשות לאיש שכיבד כל כך כל אדם. מביאים נכנסו למכוניות, חיכו שהקברן יביא את הארון של הסבא, הפעם אחרי בדיקה חוזרת ונשנית שאכן היה נפטר ולא אחר, הלוואה מתחילה עוד פעם, ועוד פעם ביתר התערות. תהילים, כלמול הרחמי, בקשת סליחה, עמצו מכון מנוחו נכוינו. בלי טעות, בלי החלפה. הנחה נכונה כראוי לסבא הדגול, שריד את הורדיה שלא ביקש שום טובות לעצמו, אפילו בדרך האחרונה. הוא אומר הנכד, שהיה לו ככה קשה עם כל הסיפור הזה, הרגשה רעה, לוויה קטנה מינימלית. הגיעה לקורונה, אז גם לא עמדו ליד המיטה שלו בזמן יציאה של הנשמה. עם אלה גם אחרי זה לא הגיעו מנחלים לנחם. כל קטן ומצומצם, ובנוסף, הקטע המוזר עם ההחלפה זה כבר היה יותר מדי. רק שהתברר לי, אומר, מי היה המוחלף, הבנתי שלא ידעתי בכלל על הגדלות האמתית שלו. נפטר הראשון, זה שבני המשפחה ליוו בלי שידוע להחלפה, היה מס מצווה. גלמוד הרירי ובודד שנשפטו יצא מגופו בזמן שהיה בבית, אף אחד לא ידע על זה. ככה הוא היה 4 ימים מוטל בבית, עד שגילו אותו לאורו אחרי מה שמאחם. בימים כתיקונם, היו מכריזים על מת מצווה, ועכשיו לולא התות של הקברן היה מגיע לקבר סול בדד בלי מלווים במניין ומשמיים, שמיים סובבו שילבו אותו בכבוד ובמניין עם תהילים וטוב על הרחם. ומי היה הסיבה לכל הסיבוב הזה? סבא שלי, סבא היקר שברח מהכבוד, רק חיפש תמיד את מי שצריך לכבד, מעולם לא רצה את הזרקור, בחופה של הנכדים דאג לוודא שאם יכבדו אותו, דאגו לוודא, סליחה, שאם יכבדו אותו במרות ברכה, דאגו להיות שם, כי הוא תמיד חשב שיש מישהו גדול ממנו שהכבוד מגיע לו. גם הפעם, בדרכו האחרונה, הוא פינה את מקומו. לא יכולנו לרדוף אחריו לחזית בתלוויות, אפילו במוות הוא נתן את הכבוד שלו, בזמן שהוא היה מת, הוא נתן את הכבוד שלו למישהו אחר. הוא מסיים שיכול לדמיין את הצחוק בעיני סבי, כשהוא צופה בזה, עם הכי סמכים גדול, חזים שלו, חמיבות שלו, לכל יהודי לא ידעו גבולות. בלב אני יודע שעשה במותו את מה שעשה תמיד בחיים שלו. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, כדי שמתיו. יש פה סיפור נפלא שהתפרסם על ידי הרב בנימין קלוגר, זה בגילון יין ישן. שנות התשעים כף המאוחרות, הרבי בית ישראל מגור, עמד נמצא לכמה ימים למנוחה, כפר שמריהו היה נמצא באותו הזה. כל יום הייתה לו קבלת קהל, ב-11:33 לפני צהריים. דיבה בשעת קבלת קהל שהייתה לסיימים חבר'ה בערב. כיוון שבאותו יום הוא היה אמור לנסוע כפר שמריהו מיד אחרי הקבלת קהל, אז הוא יקש מהגבאי, שיורה לבאים לא להיכנס להם קבית לאחר כדברו ברפא, פשוט הזמן היה מאוד דחוף. עמד שם בתור, איזה בחור מתלמידי ישיבת חברון, קראו לו קליינינה. למרות שהגבאי הודיע לעמדים בתור לא להיכנס עם ויטלך, הוא חשב שזה הורה של הגבאי, לא של הרבי בעצמו. נו, אז הוא הבחין. אז הוא הבחין בקווידלית שלו. אז הוא הכביא אותו, וכשהוא נכנס, הוא שלף את הקווידלית, והוא הושיט את הרבי. מה קרה? מה קרה אז? הבחור, הגבאי, שהבחין בהתנהגות של אותו בחור, הוא עקב אחריו, וכשהוא ראה מבעד אחריו של הדלת שהוא הגיש קווידלית, מיד הוא נכנס והוציא אותה החוצה. הבחור נעלב, נפגע. בסוף הגלעי הזה נמלט חזרה לישיבת חרם. עם סיום קבלת קהל שהייתה פעם קצרה במהירה, הרב קרא את הקוויטלי ואחרי זה קרא לגלעי ואמר לו, תקרא לאותו בחור שיקרה. טוב, הגלעי הזה לחפש אותו, הוא לא מצא אותו, נכנס חזרה, אמר הרב לא רואה אותו, אבל הרב אמר לו, אני לא נוסע לפני שנכנס לך, תראה מה הוא רוצה. הוא כותב שהוא תלמיד ישיבת חברון, אמור לעבור השבוע ניתוח. פיתוח של שבר בבית חולים הדסה, מבקש ברכה, שבשהותו בבית חולים יצליח לשמור על העיניים, זה מה שהוא מבקש, בזה אני יושב פה, אני לא נוסע לפני שתביא אותו. טוב, אז הגבאי הלך לישיבה, לחברון, חיפש אותו, היה את השם שלו, אבל הם אחרו להסכים לדבר איתו. היה פגוע ממנו, חזר לבית נדר, שביקש מאחד האברכים שיגש לישיבה ויסתיר, הבחור שיבוא, ככה היה, אחרי שהבחור, אותו בחור התקבל, פנים שוחקו בכל ישנים, הקיבלת הברכה של הרבי, והצלחת הניתוח ולשמרת העיניים, נסתה מהבית, אחרי שהוא תקע בגלל כל אותו מייסה, למעלה משעה שלמה, בדרכו לכפר שמריהו. ואנחנו ממשיכים עוד דברים מעניינים, היום זה היום ההילולה של הרב הקודש, בעל האמונדסית מספינקה. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו, על ידי בעל המייסה, הרב רבי צבי ויץ' מספינקה. זה היה, הוא אומר, חדר אוכל הצבאי היה אפוף ודל כל חריפים, הם התערבו בידי השירה הפרועה שבקע ממאות גרונות ניחרים, על הדלפק המאותר בפינת האולם, נבו אלפי חיילים, כל אחד קיבל בתורו כוס יש שנמסיגה מהחבית הגדולה והוריק אותה לגרון בדגימה אחת. אחרי הדלפק עמד אותו מוטי בעיניים עייפות והסתכל על כל מה שקורה, מדי פעם שלח ידיים למותניים. ושש לסיפוק חגורת אור הרחבה הכפולה, שם היה כסף בטח, ונאנח, נאנח הנחה שסיפוק ורווחה מעורבים בה. מה יש? הלילה הזה זה עבורו סיומה של תקופה לא פשוטה. תקופה שהתחילה לפני כמה חודשים, נפוצה בעיירה שמועל גדוד צבאי גדול שעומד לערוך אימון צבאי ממושך בערים סמוכים לעירייה. בהתחלה זה היה רק שמועות מעורפלות, אבל בסוף התפרסמה בעיתונות הודעה שבעוד 4 שבועות, גם הודעה של הצבא, עומד להגיע גדוד, והוא מודיע הצבא על קיום של מכרז ממשלתי, על זיכיון של הספקת כל צורכי הצבא, לזמן שהוא נמצא שם. אותו מוטי ויץ' היה אברך צעיר, לא סוחר מעשיר, שהיה לו סכומי כסף גדולים, אבל חוץ מסחרי ממולח, היה לו גם היה לו. הרבה ילדותו ידע לזהות הזדמנויות שמניבות כמה פרוטות. הוא אמר לעצמו, זו הזדמנות פז להרוויח כסף גדול בזמן קצר יחסית. לא יהיה קל לספק לגדוד שונים את כל הצרכים, אבל הרווחים הגדולים יהיו גדולים מאוד. שווה. התייעץ עם אנשים, שיעורי בית, והגיש את האתר. היה לו קצת פרפורי בטן, הוא הציע סכום שעמד על כמה אלפי רובלים, סכום שאין לו אפילו מעיט ממנו, אבל הוא כבר לגייס אותו בעזרת כמה משקיעים וידידים. מהנקודה הזאת ואילך העניינים התגלגלו במהירות, יומיים אחרי זה הוא קיבל מברק שהאחיה שלו זכתה, עמד דמום ונרגש, אבל מיד הוא חזר לשתות והתחיל להתכונן. הצליח לגייס את רוב הסכום שהוא התחייב אליו, את היתר הוא שלים בהלוואה שהוא לקח מזה בנק גדול שם באחד הערים. בשבועות הקרובים הוא היה תרוד ועסוק עד למעלה מכל הראש עם ספקים, יצרנים. אחרי שבועות החוקים מייגים הגיע סוף סוף הערב האחרון. הוא נקרא לחדר של הפקד העליון של הגדוד, הוא הודה לו ומסר לו חבילה אהבה של מזמנים. היו בחבילה הזאת 20,000 רובל. הוא מחביא, הוא לוקח אותה, מחביא אותה היטב בחגורה של האור, שהוא יחקיב על המותניים. הוא כבר חושב לרוץ להחזיר את ההלוואות ולהישאר עם הרווחים. נשארה לה, אומר לה המפקד העליון, נשארה לך את משימה אחת, 2 אחרי חצות, עושים כולם לפני זה, עושים להם הסיבה. במהלך הסיבה, כל אחד כמו לקבל כוס יש אחת ולא יותר. טוב, בסדר, הוא הסכים. הגיע שעת חצות, אמרה מתמלא בחיילים. האווירה הייתה כמו שאפשר לתאר, התפרקות והזכירות. אחרי שבועות של אימונים קשים, פרה הרצועה. וככה הוא עמד שם וחיכה שילכו, אבל כעבור כמה שעות הוא חיזה אותו עייפות. הוא קרס על כיסא מאחורי הדלפק. ונרדם כשהוא מתעורר, הוא מיד מהר להושיט את היד שלו לחגורה, לא מאמין, החגורה ריקה. בין רגע נמוג כל העייפות שלו, הוא מזנק כנשוך נחש מהכיסא, ומשה שוב ושוב לאורך ולרוחב של החגורה, נשכב על הרצפה, מחפש סיבובת בלפק. לא היה לו שום ספק בזה ששדדו אותו, אחד החיילים, שלטו בשנתו. ברגע אחד הפך אותו מוטי שכבר טעם בשעה קלה את הטעם של העושר והרווח לבעל חוב אדיר השם הרחם. אבל אחרי רגע הוא התעשת, עלה על הסוס. התחיל לדור אחרי הגדוד של החיילים שנע בין הערים החשוכים. אחרי חיבה מהירה הצליח להדביק את הישארה, ניגש למפקד מספר לו בכל זעקה על השוד הנורא. המפקד מסתכל עליו מרומי סוסו באיזה מבט מפוקפק, ואומר לו, מניין לך שהגנב היה אחד החיילים בגדוד? אם היית יכול לזהות את הגנב, ניחא, הייתי מסובב על כולם לעמוד במסדר. אבל ככה לבוא ולהטיל חשד לחיילי הצבא הונגרי לבלי שום יסוד מוצק? לא, לזה אני לא יכול להסכים בשום פנים ואופן. טוב, מוטי שתק, לא אמר מילה, העסק עבוד מראש, הוא עורר לעצמו. אם המפקד לא מוכן לשתף פעולה, אין סיכוי למצוא את הגנב. לפנות בוקר, הוא הגיע לביתו, אומלל ביותר, אומלל מהמצב שלו, אבל הוא מחליט לא לגלות שום דבר. שדר להם כי הוא לא קרה כלום עד שהתבררו העניינים, וכבר למחרת הוא יוצא לעיירה ספינקה, שם מתגרר הרבי הקדוש, רבי יוסף מאיר וייס, בא לאמרי יוסף. בכי ודמעות, הוא ספר לו את האסון שקרה לו. הרב מקשיב לכל מילה, והוא אומר לו בכל רגוע מלא ביטחון, הסר דאגה מלבך, בעזרת השם עד פסח יוחזר לך כל הכסף שנגרם לך. מוטי עומד נרגש ועמום, הדבר היה בעיצומו של חודש חשוון, חג הפסח ממש לא היה קרוב, אבל אם הרב מבטיח בצורה כל כך נחרצת, הרי שהוא יכול להירגע, עד פסח עוד יכול להגיע לשיר את החבות, מה אוכל לאוסם, בלב רגוע יותר הוא חוזר הביתה, מתחיל לספור חשבות בימים, מספטות בחיליון עיניים, לרגע שיחזור לו הכסף. חג חנוכה עובר ביעב, שום שמע על הגנב שנתת לו מגיע אליו, לילות חודש תלת הארוכים חלפו גם הם, ראש שנה לילנות, חג הפורים, שום ידיע חדשה לא מגיע, חורף נגמר, שלגים אפשריים, האחרונות לפסח כבר נקרו, אבל הוא לא מאבד את האמונה. הלב שלו מתחיל לנקוף, מגלה בסוגי סודות את כל העניין לשוחת הקהילה, זה היה חסיד מבוגר, נשאר בדעתו, רוצה לשמוע דעתו בעניין, הוא שואל אותו אולי לשלוח מכתב לרבי מספינקה, אבל הוא אומר לו, לא, שום אופן, חכה עד חול המועד. טוב, הוא מחכה. יום ראשון, חג הפסח, בצורה של קריאת התורה, בבית הכנסת מגיע לבית שלו, טלגרמה, מברק, מברק בעול מהעיר אונגבר, בו בצפות לאונגבר, כותבים במברק, נשלח מטעם משטרה, בלי מילה מעבר לכך, אבל למדתי כבר לא הספק, ברור לו שזה קשור למציאה של הכסף. כמו שהרבי הבטיח לו, ביום ראשון הוא חול המועד פסח, הוא נוסע יום ראשון של חול המועד. כן? טוב, אחרי יום טוב שני, הוא נוסע לשם, ניגש לתחנה, המשטרה המקומית. הוא לא התקשה לזאת, החבילה של המוזמנים המקורית, שנגנבה, מונחת על השולחן. זרם של דמעות רותחות פורץ מהעיניים, חודשים ארוכים של מתח וחרדה הגיעו לקיצם ברגע הזה. אני לא מבין מה קורה כאן, הוא שואל את המפקש למשטרה בכל חנוק. איך הגיע לכאן? איך הגיע לכאן הכסף שלי? סיפור המסיר של השוטר החזיר את מוטי בבת אחת לאותו לילה זכור לרעה. לילה כנבה. בין החיילים השטועים שהתבוללו באולם, היה אחד שקראו לו חייל, שקראו לו יאן. יאן הזה היה חייל צעיר בצבא ההונגרי. איכשהו נודע לו על הסכום הגדול שנמצא בכיס שלו, הוא עקב בחשה אחרי התנועות שלו, שהוא שם לב שהוא נרדם, אז הוא מיד ניגש אליו, ושלף מהחגורה, את הכסף. כשהוא חזר הביתה, הוא ידע שאם פתאום ינחיל באושר הפתאומי שנחת אליו, זה עורך חשדות, אז הוא החליט לחכות כמה חודשים, ורק אז, הוא אפשר איפה לפנות לקומר המקומי עם שטר של 1,000 רובה. הוא אמר לו, אני רוצה לפרוט השטר למטבעות קטנות. קומר אמר לו, יאן, 1,000 רובה. הקבע רבת חשדני, אז שאל אותו, מאיפה יש לך את הסכום, סכום כזה? אתה רוצה להספר איזה עסקה מוצלחת? טוב. הוא הסריק והחביר, אולי מוכן לשאלה הזאת. אני בטוח שאף אחד לא חשוב לו עכשיו, אחרי שעבר הרבה זמן. ניסה להתחמק, אבל קומר לא נופה. הוא הבין שהוא נפל למלכודת, ואז הוא מלמל את השם, אומר מזה מגרגורי. ככה הכתר לרגע את השם של אח שלו, לא תאר לעצמו כמה הוא מסתבך. גרגורי היה אח שלו שהתגורר גם הוא באותו כפר בני משפחה, וביום מן הימים הוא עזב את אשתו והילדים ונסע לאמריקה החוקה. ברגע שאני אתבסס ואני אעשה עבודה, הבטיח לבני משפחה, נשלח לכם מדי חודש סכום גדול. ההבטחה של גרגורי מעולם לא התקיימה, עברו חודשים ושנים, מאז נסע, ואף פרוטה לא נשלחה ממנו. כומר אומר בהפתעה, מעניין מאוד, חשבתי שהוא עדיין לא מצא עבודה באמריקה. שקות ספורות אחרי זה, כבר בדרך לבית של גרגורי, אשתו, שנותרה בלי משענת כלכלית, נהגה ללוות לעתים קרובות סכומי כסף מהכומר, בשביל לחלפל את בני המשפחה בדוחן. אותות של הפתעה נקראו עכשיו על הפנים שלה, למראה אמרה, חבית לצפוי. הלכת אותי שולל, הוא הבטיח בה, מרגיש מרומה, בלי שום הקדמת מיותרות, הוא אמר לה, ביקשת לי הלוואות, חסידים, לא ספרתי שגרגורי תשאר באמריקה, אני רוצה מיד בחזרה את כל ההלוואות, שנתתי לך מהנסיעה, מהזמן שהוא נסע. על מה אתה מדבר? היא לא עדיין לצחוק ולבכות, גרגורי תשאר, לא יודע לזה שום דבר. אבל הכומר לא אומר להשתכנע, מה עם 1,000 רובל שהוא שלח ליאן, לאח שלו? רק היום הוא הגיע אליו, ביקש לפרוד אותם. טוב, לאישה לא היה ספק מה קרה. ברור היה לה שבעלה לקח, שלח את הכסף לאח שלו, ליאן, מה שמיועד בשבילו, והוא לקח זה לעצמו. אז עכשיו היא הלכה מהר למשטרה, להגיש תלונה נגד היאן, נגד האח של בעלה. החקירה שנערכה בעניין, הובילה את החוצה למחזות בלתי צפויים, הוא נשבע בחקירה, הודע שהוא גזל את הכסף מיהודי במחנה האימונים עצמאי, זה היה כאמור בעצמו של פסח, ואז באותו יום, היא משליחה לביתו, ההודעה של מוטי, ידיד לי כמו שניבן, ניבן, הרבי הקדוש, רבי ניסיס מאיר, מספנטר, חצי שנה קודם לכן, עד פסח, הכל יחזור לך. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, ויש פה שאלה, פשוט שאלה בשולחנו של הרב הגאון עמוד חלי בשבר פוצפיתא. שאלה בחופת קורונה, מעשה בחופה שהתקיימה בתקופת החירום במעמד מצומצם ביותר של המחותנים, ההורים של הכלה, ההורים של החתן והקרובים בקרבה ראשונה, והיה חסר להם אחד למניין. אז הם קראו לשומר שם שהוא שמר על ההנחיות של משרד הבריאות להשלים למניין. אחרי שברכו את הברכות, התברר להם שהשומר, שומר לא יהודי, הוא דרוזי. היא עושה שברכו ברכת חתנים שלו בעשרה. שאלה אם בדיעבד, האם בדיעבד יצאו ידי חובה, והאם הדין, או שזה נחשב כקלה בלי ברכה, שהיא אסורה. אז התשובה היא שברכת חתנים צריכה 10 גדולים מישראל. יש מחלוקת בין הראשונים מה לעשות כשאין 10. דעת הרשב"א שלא התחתנו עד שישיגו 10. התרום השדה של סובר שכשאין 10 זה לא מעכב, אבל כמו שהרמור מביא אותו, המשמור לבי שהביסוס הזה דברה הרשב"א, והנוריד הביודי כותב שאם כבר ברכו פחות מ10, אז גם לרשב"א הנסיעים האלה חלו, וזה לא מעכב בדיוק, הוא מביא שם ראיות, הוא מסיים שכיוון שאין הראיות מכריעות, כשיהיה עוד נסיעים, יבוא החתן והכלה לחופה, ויכוונו לצאת בברכה שיברכו לחתן ולכלה האחר. עד כאן בעניין הזה של השאלה על חופת קורונה. ואנחנו ממשיכים עם הדף היום עם בעל אוכל. אנחנו הולכים לשאר תורה בסימן תוף עין בית, סעיף א'. מי שאת השולחן שלהם לסדר צריך לערוך מבעוד יום. בזמן שיאפשר את התחלת הסדר בלילה, מיד אחרי תפילת מעירים. כדי שהילדים לא ירדמו ויוכלו לשאול, יוכלו לשאול את הרבא מה נשתנו. הוא יענה להם, העיקר זה שיענה להם כמו שהוא מצווה והגעת לבינכו. וצריך להכין מראש גם את שער תוכל לסדר קרית לפי מצוות ההסדה והמסורת והיין והקיד. בלילה לא מעריכים בתפילה, לא, גם לא בלימוד תורה, אלא מיד אחת תפילה מגישים לעריכת ליל הסדר. גם האחד בסדר עצמו, לפחות עד עבדים היינו, אז ראו לא להעריך יותר מהנצחים שהילדים תראו ששעת אוכל קרבה ולא ירדמו, וישמעו את מה שאבא שלהם עונה לשאלות. חז"ל תקנו לאכול ולשתות בליל הסדר בעשבה, ומי שהדעת היה לשמאל כידוע, קיבל דרך חירות, ובהמשך הסימן הנוכחי, השולחן האור בסימנים הבאים גם יפורטו חלקי הסדר שתובעים בסיבה. צריך לתת את הגוף לשמאל בצורה שבין ישיבה לשכיבה ולשאל על קריות או על המיטה וכדומה. אם אין לו קריות, במיטה, אז יכול לשאין גם על הכיסא וכדומה. בסדר הדחק אפשר אפילו לשאין על ברכיים של אדם אחר. אבל הטייה של הראש והגוף באוויר סתם, זה כבר לא, זה לא תופס, זה לא נחשב. וצריך למצוא פתרון לזה מראש. מי שהסיבה בכל אופן שהוא קשה לבגרום תוצר, אז הוא פשור מהסיבה, יכול ולכול לשתות בדרכו, אבל הוא צריך לעשות את זה בישיבה, ולא בעמידה. מעיקר הדין, נשים פטורות מהסיבה בגלל שאין דרכן להסב, אבל אישה חשבה שדרכן להסב, היא חייבת בהשגה ובזמננו. כל הנשים נחשבות לחשובות. כולם, ללא יוצא מן הכלל. ולכן, לדעת השולחן ערוך, כל הנשים חייבות בהשגה, אבל לדעת הרמב"ם, אף שבזמני נשים חשובות, הן לא נהגות להסב, כי לעניין זה סמכו על דעת הרביות. שבזמננו נחשבו בהשגה גם לאנשים. שבשאר רבות השנה לא מסבים בכלל בשעת האופן. אפילו שהצורות מהשבה, אבל הם פחות יכולו לשתות בישיבה, ובנו שתונים מהשבה. בגלל שהחלב השתייה בדרך עמידה, ודרך עבדות, וספר לדרך חירות שנדרשת באכילה המשתייה של הדברים. עד כאן בעניין דברים בעלו חסימה ביום לזאת השם. אז בואו בקצרה על מה שלמדנו אתמול. חז"ל אסור לאכול מצה בערב פסח, מידה לנסן ישום שהאסור כבר מלא מידה לנסן. ושנהגו איסור בדבר מראש חודש ניסן. מצה שנעשתה כהלכתה ותחנו אותה, ולשום קמח המצה, שמן וביצים וכדומה, ועפו מן העוגה, אסור לאכול אותה בערב פסח. ושנהגו שלא לאכול מרור חרוסת וגם הטבורות שלא מכינים חרוסת בערב פסח, כדי שיוכלו אותם בליל הסדר לתעבור, וכתבו הפוסקים שאין מקום למנהגים האלה. נפסיק מהם אחורה ונזכר בכמה דברים בקצרה שמענו באותו יום. הגלת כלים מוציאה את האיסור הבלוע בכלי. זאת אומרת שבכוח הרתיחה של המים יוצא את טעם האיסור שנבלע בכלי לפני זה, על ידי בישול החימום. עיקר דין אנחנו נוקטים שהבלוע בכלי יוצא על ידי רתיחת מים ברגע שבאתם איסור המים. אבל לכתחילה, התחילה ראוי להשרות את הכלי בזמן מועט שבמועט בתוך המים, ולאפשר לרתיחת המים לחדור לעובי הדופן של הכלי ולהוציא מתוכו את הבלוע בו. ובדומה לכך, בנוגע לפליטת טעם ממאכל למאכל, כגון תפוח אדמה שנגע בורות ובשרים, דעת פוסקים רבים שהטעם נפלד ברגע המגע בינם. אבל יש אומרים שהטעם לא נפלד, אבל לבד רק לאחר שיהיה כלשהו. הגעת כלים הוציאה טעם האיסור הבלוע בכלי, ולכן ראו להשות הכלי המים בשל זמן מה, מעידך, הטעם הזה נפלד בתוך המים. והכלי עלול לשוב ולבלוע טעם האיסור, לכן לא מאשים את הכלי במשל זמן רב, שתול לחזור, שיבלע שוב פעם. נו, אז מה אפשר לעשות? מה עושים? כמעט שקשה לדייק במידת הזמן הנכונה, לא מגילים כלי אלא באופן שבו אין לחשוב שישוב ויעשה על ידי בניית הטעם, שמעצור שנפלט ממנו, שזה כלי שאינו בניומו. זאת אומרת שחלפו כבר 24 שעות, וזה שבלע טעם האיסור, ואז הטעם הוא פגום. או שיש בכמות של המים פי 60 מגודל של הכלי, שאז טעם האיסור בטל בתוכו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם דף היום אצלנו דבלי. עד מתי התקיימה זכות אבות, והם שלמחות ברשעים, כשהם תועלת. ומי הם שנפטרו מהעולם בלא אבון? על כך ולא נפטרו מעניינים. נלמד היום מסכת שבת דף נ"ה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היום, שנלמד היום שבת דף נ"ה. הגמרא אומרת, על משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, יען לא האמנת בי. אבל אם האמנת בי, אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. נו, מה זאת אומרת? אז כמה זמן משה רבנו היה צריך לחיות? אז הגאון מווילנה מסדר לנו פה את הדברים. אומר הגאון מווילנה, משה רבנו היה נקרא תרומתו של עולם. תרומה בינונית כידוע, תרומה בינונית היא 1 מ-50. העולם קיים 6,000 שנה. 1 מ-50, 6,000 מחלק ל-50, ויוצא 120, שזה 120 שנות חייו של משה רבינו. אלמלא מי מריבה, היו נותנים למשה רבינו תרומה בעין יפה. עין יפה זה 1 מ-40. 6,000 מחלק ל-40 זה 150. ואז היו שנותיו של משה רבינו 150 שנה. וזה מה שאמרו לו, שלא הגיע זמנו להיפטר מעולם. ובגלל בין מריבה, יתלו ממנו 30 שנה. ולכן כתוב, ויקום בני ישראל את משה רבינו 30 יום. יום על כל שנה. ומצינו בגמרא, אני כבר מציע, שהיא אומרת, אמר רבי דה אמר רב, כל מה שעשה אברהם, אבינו למחה השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא, לבניו בעצמו. כל מה שעשה אברהם, אבינו על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. והגמרא מפרטת, זה לבקר עץ אברהם, אז מה יצא מזה? ורוח נשא מעץ השם, ויגל סלווים מן הים, כן, אוף שמן שהם קיבלו. ויקח חמאה וחלב, שהוא נתן להם את זה, אז יצא עניינים אמפיר לכם לחם מן השמיים. אבל על מים שכתוב יוקח על ידי שליח, יוקח נע מעט מים, אז גם פה על ידי שליח, יקיט את השור ויצא ממנו מים. אומר הגאון הצדיק, רבי אליהו לפיאן זכר צדיק לברכה. הוא שמע מהסבא מכלם, רבי אליהו דוד פינקל זצ"ל, שלמד מדברי הגמרא כמה נורא דקדוק הדין, אילו היה אברהם אפילו מתאמץ, והוביל למלאכים מים בעצמו. היה הקדוש ברוך הוא משלם לבני הבנים שלו גם כן בעצמו. ואז, היו בהם מריבה, כי לא הייתה נוצרת שום בעיה של מחסור במים. ומוישה, רבינו ואהרון הכהן היו נכנסים לארץ ישראל. והיה סדר אחר לגמרי בעולם. ולקראת סיום, רבותיי, חפץ בחיים, חפץ חיים יומי. ללחות חפץ חיים, האם אחד שמקבל רכילות צריך לבקש מחילה מאדם שעליו סופרה רכילות? אז החפץ חיים כותב את הסדר של התשובה למי שעבר וקיבל רכילות. דבר ראשון אומר להתחזק להוציא את הדבר מהלב שלא להאמין בזה. אפילו אם זה קשה לו מאוד, אז הוא יחשוב, אולי זה שסיפר, ימציא חלק, ניפר, גזים, או שעד רבה הוא הוריד חלק מה... קטע טוב יותר שעה בסיפור, או שתם שינה, כך הוא ישכנע את עצמו, זה דבר אחד. דבר נוסף, לקבל עצמו, לא לקבל בהמשך, לא לקבל עוד לשון הרב הרחילות, ואף אדם ישראל. דבר שלישי, להתפדות, להתפדות על האבון הזה. אז בביאור מוסופים, מציינים שכאן החפץ חיים לא הזכיר שהוא צריך לבקש סליחה מאותו אדם. למה? ומה זה שונה המקבל מהמספר? אז מובא, יש שכתבו שאיסור קבלת שון הרע בחילות זה לא איסור של בן אדם לחברו, כי החבר שלו לא נזק והצטער מזה, רק אם מחמת הרחילות שהוא שמע וקיבל הלך וצייר אותו, שצטר את זה למישהו אחר, זה נחשב לנזק. אז צריך לבקש מחילה על הצער והעזק שהוא גרם לו. אם גם זה יש מי שעושים שגם אסור למקבל הרחילות לבקש מחילה על מחבר שלו, כי בבקשה הזאת הוא יגרום לו צער ועוגמת נפש. זה שהוא דיבר בקבוצו, לפעמים שיש בזה גם איסור חילות, וחבר יכול להבין על ידי זה מי הוא זה שספר על הפתפות. עד כאן בעניין של הלכות חפץ חיים. לסיום רבותיי, התחזקות יומית. פעם היה איזה תלמיד חדש שנכנס ללמוד בישיבה, ישיבת מיר בברכפלד. אז הוא נכנס לדבר עם הראש ישיבה, הגאון רב אברהם פינקל זכר צדיק לברכה. אז הראש ישיבה שאל אותו, האם טוב לך כאן בישיבה? אז הבחור אמר, כן. שאל אותו הראש ישיבה, אתה יודע למה טוב? כי אתה טוב. ומי שהוא טוב, הוא רואה טוב. זה הכלל. זה רבותיי להתאמץ. להתאמץ לראות רק את הטוב שיש בכל אחד לאחד. לא להתמקד בחסרונות של האחרים, ונזכור שאדם טוב, הוא רואה רק טוב.